אנחנו במאמר דיבור מתחיל 60 יום מלאכות ליקוטי תורה על שיר השירים. הגענו לפרק ד' במאמר, שזה נמצא בדף מ"א בעמודה השלישית. אנחנו פה במאמר לומדים שעל ידי לימוד התורה של יהודי הוא פועל לגלות בעולם את האור האלוקי שנקרא סובב כל עלמין, שזה נקרא איחוד קודש הבריחו ושכינתה. הוא הסביר שזה הפסוק מרמז בשיר השירים, 60 מימה מלאכות ו-80 פילגשים ועלמות אין מספר. זה בעצם מרמז לרמות שונות בלימוד תורה שבעל פה. 60 מימה מלאכות, זה דיברנו בתחילת פרק ג', זה הולך על המשניות. כך כתוב, ה-60 מסכתות נקראים מלאכות, והוא הסביר למה הם נקראים מלאכות. החצי השני של פרק ג' הוא דיבר מה זה 80 פילגשים. הסביר שפילגשים זה הברייתות. הברייתות נמצאים ברמה פחותה מהמשניות, לכן קוראים להם פילגשים. עכשיו נשאר לנו להסביר מה זה ועלמות אין מספר. איזה חלק בתורה שבעל פה מרומז בפסוק הזה. זאת אומרת ככה, פרק ד'. ועלמות אין מספר הם הלכות שבגמרא ומימרות המוראים. שני הדרגות הקודמות, 60 מימה מלאכות, 80 פילגשים, זה האימרות של התנאים. רק אמרנו שמלאכות זה המשניות ופילגשים זה הברייתות. כשמדובר כאן ועלמות, זה המימרות, האמירות של המוראים, ההלכות שבגמרא. למה קוראים לזה עלמות? אז יש את המובן הפשוט, עלמות מלשון עלמה, בתולה. ויש עלמות, נקרא עלמות לשון העלם. מילה עלמות זה לשון העלם, מוסתר. דיינו שבהלכות שבגמרא יש הסתר יותר גדול מהאור האלוקי מאשר בברייתות ובוודאי מאשר במשניות. כמו שלמדנו בפרק הקודם, שבברייתה יש פחות גילוי מאשר במשנה, אז בעלמות זה עוד פחות גילוי. מה העניין ולמה ואיפה רואים את זה, אז הוא יפרט קצת. קודם כל, זה יהיה קשור גם למשמעות הפשוטה, שעלמות זה מלשון בתולה, ואיש לא ידעה, כמו ככה לשון הפסוק, דיינו שלא היה עדיין עם הייחוד כלל, שברוחניות זה אומר ששום, עדיין לא היה גילוי של חוכמתו התברך בגילוי בהלכות הללו, במימרות של האמוראים. מדוע? כלומר ככה, והעניין. מה המשמעות של ההלכות ושל האמרות האמוראים היא כך. כי התלמוד עיקרו, מה התפקיד ומה המטרה של התלמוד? יש לנו משניות וברייתות. מה המטרה של התלמוד הגמרא? להבין הטעמים. להבין את כל הסיבות, את כל הטעמים של ההלכות שכתובות במשניות או כתובות בברייתות. אז בגמרא רוצים להבין את הטעם של כל דבר. האמת היא אומר, והטעמים הם באמת בבחינת העלם, הטעמים, כמה שלומדים עליהם ודנים עליהם ומוכיחים וכו' וכו', הטעם, הסוד של הטעם האמיתי נשאר נעלם, שאין יכולים לעמוד על שורשו של הטעם. אין אפשרות היום עד ביאת משיח להגיע לשורשו של הטעם שדנים עליו בגמרא, דנים בכל ה השלכות מסביב העניין, אבל להגיע לשורשו של הטעם אי אפשר. ואי אפשר לעמוד על שורשו של הטעם ועיקרו, שלא יכול כלל לבוא בהתגלות למטה. רק לעתיד התגלות טעמי תורה. כמו שידוע שעל הפסוק הראשון משיר השירים כתוב, איש הקייני מנשיקות פיו, אז זה אומר רש"י במקום, שזה כשמשיח יבוא, יתגלו סוד טעמיה. הסודות, העומק של טעמי התורה יתגלו רק לעתיד לבוא. אז גם בגמרא כשמדברים להבין את הטעמים, להגיע לשורשו של הטעם לא שייך, זה נשאר עלמות, העלם. זה מסביר, אב שבגמרא מפרש הטעם, מה פירוש? מי שלומד גמרא רואה, כתוב הלכה במשנה, והגמרא שואלת מה הייתה עם מה, והגמרא עונה תשובה. אז לכאורה כן מסבירים את הטעמים, מכל מקום בעיון ובעמקות לא בא הטעם בהשגה. אם זה להתחיל לעיין ולחפש את עומק העניין, זה לא מובן. דוגמה הוא מביא, כגון, קח דוגמה של הלכה מסוימת, שכתובה בברייתא, כתובה בגמרא, מופיע על זה טעם, וזה עדיין נשאר סתום ונעלם. דוגמה, כגון על דרך דוגמה, קיימה לן, ההלכה נפסקה לגבי הלכות ציצית. אז כתוב, כסות לילה, פטור מציצית. בגד שלובשים אותו רק בלילה, אז גם אם יש לו ארבע כנפות, לא צריך להטיל בו ציצית. למה? מאיפה לומדים את זה? אז כתוב בגמרא, מי דכתיב וראיתם אותו. כתוב במצוות ציצית, בפרשה, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. זה חייב להיות כזה כסות שרואים. בלילה, אתה לא רואה, אז אם אתה לא רואה, אין כאן את הציווי של ציצית. פרט, מה זה בא להוציא מן הכלל? לכסות לילה. נשאלת השאלה, הרי הוא כסות סומה. אדם שלא עלינו עיוור, הוא לא רואה כלום, לא ביום ולא בלילה. חייב בציצית. סומה שלא רואה, הוא כן צריך לשים ציצית. למה? מה מסבירה הגמרא? שישנו בראייה אצל אחרים. נכון, הוא לא רואה, אבל הבגד נראה לאנשים. כיוון שהבגד נראה לאנשים, הוא חייב בציצית. אוקיי, עכשיו להיכנס להבין את ההיגיון בהבדל של הדברים. מביני באמת, אם באנו לפסוק רק מצד השכל, אם היינו מכניסים פה את ההיגיון הפשוט, להבין באיזה כסות נחייב ובאיזה כסות נפתור, הנה אדרבה, לפי שכלנו, אם היינו פוסקים לפי ההיגיון, יותר היה ראוי לחייב כסות לילה. היה יותר הגיוני לומר שכסות לילה חייב בציצית, למה? שישנו בראייה אצלו, כי כסות לילה, גם הבן אדם עצמו יכול לראות על די הנר. תדליק נר, תראה בלילה את הכסות שלך. הוא בגדר ראייה. מה שאין כן סומה, אינו רואה כלל. אז מה ההיגיון לומר שדווקא בגד סומה יהיה חייב בציצית, כסות לילה, לא? שעל פי חוכמת התורה נתחייב כסות סומה, מפני שישנו בראייה אצל אחרים, אף שהוא אינו רואה כלל. אז מה באמת הטעם? אנחנו חוזרים על הדבר, אבל את סוד הטעם אנחנו לא מבינים. ואם כן, זה שנתפוס טעם זה לעיקר, זה שנתפוס את הטעם ונגיד, אוקיי, הסיבה היא, למה אצל סומה הוא חייב, היינו מה שישנו בראייה אצל אחרים, יותר ממה שכסות לילה נראה לידי אור הנר, לא בכלל בהתגלות למטה. ההיגיון לא קולט מה ההבדל. אם ראייה של מישהו אחר תופסת מקום אצל עיוור, אז למה ראייה שלך על ידי נר לא יתפוס מקום? מה טעם לחלק? הסוד הטעם לא נתגלה. לכך הנה אב שאנו יכולים ללמוד התלמוד בעמקות, אתם יכולים ללמוד את הגמרא, ללמוד בעמקות את הדף גמרא, כגון להעמיק אחר כך מהו כסות לילה, הוא יעמיק מה ההגדרה של כסות לילה, ויהיה לזה פלפולים והסברים, הכל טוב, אבל מכל מקום עצם שורש הטעם דקסות לילה פטור, מה באמת שורש הטעם שפטרו כסות לילה? ובבחינת האלה מידענו, זה בעלמות אין מספר. זה הרבה עניינים והלכות שבגמרא דנים סביב זה, אבל באמת הטעם האמיתי, עומק הטעם, נשאר נעלם מאיתנו. כי הטעם שבא בתלמוד הוא רק דרך כלל. בגמרא מביאים את הסיבה בצורה מאוד כללית, אומרים, מי דכתיב וראיתם אותו, אז אומרים, פרט, מה זה בא למעט? כסות לילה. אבל לא בא בהתגלות כל פרטי ענייני הטעם בעמקות, אבל בגמרא אתה לא באמת מגלה את שורש הטעם האמיתי, שיהיה לך ממש ברור ונהיר מה ההבדל בין כסות סומה לכסות לילה. מדוע לא נתמעט כסות סומה? אם בתורה כתוב ראיתם אותו ואתה בא למעט כסות לילה, למה שלא תמעט כסות סומה? לא נשאר בגלוי טעם העניין. כי זה אינו יכול לבוא כלל בהתגלות בעולמות. כי מדובר כאן בהלכות כאלה נעלמות ועלמות, העולם לא כלי כרגע עד הגאולה להבין באמת את שורש העניין. וזה רק דוגמה אחת. ככה אין מספר של פרטים והלכות. כמו שכתוב, מאוד עמקו מחשבותיך. ואף שבהשתלשלות נמשך ונשתלשל איזו השגה, למרות שלכאורה לומדים משהו בגמרא, משיגים, יושבים תלמידים ולומדים ומבינים, עד שיוכל האדם להשיג הטעם של המשנה, אז מה פירוש מאוד עמקו מחשבותיך? אפשר להבין, יש אנשים יושבים גמרא, לומדים. אתה אומר, הנה, המשנה אמרה ככה, והסיבה היא ככה, והמקור הוא ככה, אז אתה לכאורה כן בונה איזה תובנה שלמה. ואם כן לכאורה, איך שייך על זה מאוד עמקו? למה אתה אומר שמאוד עמקו מחשבותיך? הנה, אנשים יכולים, אפילו ילדים, יכולים ללמוד גמרא. בן 10 כבר לומד גמרא. מה הסבר בדבר? אבל באמת, עד רבה. מה שנשתלשל יותר למטה, זה שאפילו ילד קטן יכול ללמוד את הגמרא, הנה שורשו ממקום גבוה יותר, הרי ידוע כלל שמה שיורד הכי נמוך, בא משורש הכי גבוה. הטעם הוא כל כך עמוק, אז ילד קטן יכול גם לדבר על זה, אבל להבין את עומק העניין, זה אי אפשר. ולכן גם כשנשתלשל למטה, בכל מקום אינו יכול להתגלות עומק המושג. ולכן זו הסיבה שנקראו המימרות, איך קוראים להימרות של המוראים בגמרא? עלמות. ועלמות אין מספר. מה זה עלמות? לשון עלמה בתולה. ואיש לא ידע, שלא קיבלה עדיין טיפה דחר. דחר זה החוכמה האלוקית, לא התגלתה פה, זה נשאר עלמות, נעלם. שלא בא התגלות הטעם ועומקו למטה, רק נשאר באלם. עד כאן הוא הסביר מה זה בעלמות. סיים את הפרק ואומר, והנה בזה יובן עניין מעלת עסק ההלכה בעיון ועומק הדת. עכשיו נבין איזה מעלה גדולה יש לכך שיהודי לומד הלכה, ומעיין, ומגלה איזשהו תובנה חדשה, איזה מעלה גדולה זו. ועל ידי זה מוציא דין חדש. מי שלומד את הגמרא, הוא יכול להגיע ללמידה, למסקנות של הלכות חדשות שנגזרות מתוך הלמידה. או שעומד על טעם של איזה דין שהיה נעלם תחילה, או שהוא מגלה איזשהו נקודה שלפני זה לא היה ידוע, והנה הוא אומר, או, הבנתי כאן כרגע, כך או כך. מה המעלה כשאדם כן מבין ולומד? הנה זהו בחינת הליבון, זה נקרא ליבון הלכתה. הוא מלבן את ההלכה ומגיע לאיזשהו תובנה. למה קוראים זה ללבן? פשטה פשוט מה הפירוש ללבן? לעשות את זה לבן, לעשות את זה צח ונקי. אומר, מה הרמז בביטוי לבן? והיינו, הפשט הוא שמה שהיה תחילה בחינת עלמות ואלם גמור, כעת נמשך בבחינת גילוי. אומר, אבל יותר מכך, הרמז בללבנו, ועל ידי זה נמשך בגילוי אור אין סוף. בחינת לובן העליון, יש דרגה אלוקית מאוד גבוהה שקוראים לה לובן. לובן זה כמו בצבע, זה צבע שהוא לא צבוע בצבע מוגדר, או לובן זה אפילו שקוף. אז רוצים לדבר על בחינה מאוד מאוד גבוהה, קוראים לה לובן. וזה מתגלה כשלומדים את ההלכה, מתגלה פה הלובן, ליבון הלכתה. שהלובן מורה על גילוי אחדות הפשוטה. ואף שנתבהר, למרות שאמרנו קודם, שעומק הטעם של ההלכות, אי אפשר לעמוד עליו, אז איך בכלל אפשר ללבן את ההלכה? הרי כמה שלא תלמד, העומק נשאר סתום. מכל מקום, זהו שורשו ועיקרו של הטעם. את השורש באמת אתה לא יכול להבין. כמו לדוגמה, כנ"ל בעניין כסות לילה. אבל זה אנו יכולים, מה אנחנו כן יכולים? לפלפל בקושיות ופירוקים בטעמי הגמרא עצמן. אפשר להבין, הגמרא מביאה הסבר, אתה יכול להבין, רגע, למה זה לא סותר את מה שכתוב שם, ואיך זה מסתדר עם כאן. אתה לא יורד לשורש הטעם, אבל אתה יכול קצת לתפוס איזה אחיזה, שלא יהיה סתירה ממקום למקום. והרי זה גם כן גילוי האלם. כשאתה עושה איזשהו סדר במרחב של התובנה, גם נקרא שגילית משהו. ונקרא ליבון הלכתה. ונמצא מה המסקנה? שכל צורות הלמידה, בין אם זה 60 מלאכות, שזה המשניות, בין אם זה 80 פילקשים, שזה הברייתות, בין אם זה ועלמות אין מספר, שזה אמרות האמוראים, כל צורות הלמידה, מה הם פועלים? ונמצא גם על ידי עסק התורה שבבחינת העלמות, שהם גמרא ופוסקים, ראשונים ואחרונים, לעמוד על עומקי הסברות, מה פועלים כל החלקים הללו של הלימוד? נמשך גילוי אור אינסוף ברוך הוא. אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא פה למטה. אתה עושה איחוד קודש בריך ושכינתי. להיות איחוד קודש בריך ושכינתי כנ"ל בעניין מתניתין מלכתא. כמו שדיברנו קודם לגבי המשניות, שזה מגלה את האור האלוקי פה למטה, כמו שדיברנו לגבי הברייתות, ככה גם כן לגבי המימרות של המוראים. ועד הרבה, ליבון הלכתה, מי שלומד את המימרות של המוראים בגמרא, והוא מלבן את ההלכה ומבין את זה עד כמה שאפשר, היא מעלה יתרה, שמגלה הנעלם ותעלומות חוכמה. ועיקר פירוש ליבון הלכתה, נתבהר בפרשת שמות, בדימור המתחיל, כל דודי עיין שם. והנה, כשאדם לומד על דרך הנעל, כשאדם לומד את ההלכות וכו', כמו שאמרנו, על זה נאמר, כל דודי הנה זה בא. מי זה דודי? זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הנה זה בא? שעל ידי עסק התורה, בא ונמשך כל דודי. הוא התגלות אור אינסוף גם אתה ממש. כשאתה לומד תורה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר דרך הפה שלך ואומר את הדברי תורה הללו. וזהו, הנה זה בא. לא אומרים הנה בא בעבר, הנה זה בא עכשיו. לשון הווה. כי הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. והמשכה זו, מסיים ואומר, הפסוק אומר, כל דודין איזה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. מה זה מדלג על הערים? אומר, והמשכה זו, זה שכל דודי, הגילוי האלוקי בא ונמשך על די שאתה לומד תורה, הוא בבחינת מדלג על הערים. למה מדלג? נגיד בעל פה את הרעיון, אז יהיה יותר קל לקרוא. אומר, כשמדובר בגילוי מדורג, שקוראים לזה עילה ועלול, דיברנו על זה בתחילת המאמר, אז גם אם יש מיליון דרגות מדרגה א' עד הסוף, יש איזשהו תפיסת מקום וערך ויחס בין דרגת המיליון לדרגה אחד. כי אתה רואה בדיוק את ההשתלשלות איך זה בא. אבל כשמתגלה משהו שהוא בכלל לא בהשתלשלות של עילה ועלול, זה גילוי של יש מאין, אז אתה לא יכול בכלל להראות את האופן איך זה בא, כי זה בא באופן של דילוג. חוכמה אלוקית, תרד לשכל של אדם פה למטה, זה לא בא באופן מדורג שאתה יכול לומר, הנה אני מבין איך החוכמה יורדת לאט לאט עד שזה בא אליי. אתה מדבר על חוכמה אלוקית, איך החוכמה הזו באה אליך לשכל שלך, מדלג על הערים, זה בא בקפיצות, זה לא בא בדירוג מסודר. זה מה שהוא מסיים. כי אי אפשר להיות ההמשכה בדרך השתלשלות תילה ועלול. כמבואר למעלה בעריכות על פסוק, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך. דאין ארוך ממש. ולא מיני ולא מקצתי מהערך שבין עלול לילתו. אין שום ערך ליחס בין החוכמה האלוקית אלינו, כלום ולא דומה לערך שיש בין עלול ועילה. אפילו בריבוי השתלשלות, בין עילה ועלול, אפילו שיש ריבוי מדרגות ביניהם, עילה ועלול רבבות אין שיעור, אפילו שתגיד שיש מיליון מדרגות, מכל מקום שייך ערך מהעלול היותר נמוך לעילה הראשונה. אם זה מספר מדרגות ממוספר, אז אתה יכול למצוא איזה יחס בין הדרגה המיליון לדרגה הראשונה. אבל נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, שהמחשבות האלוקיות יורדות אלינו לתובנה שלנו, אין ארוך, ממש. עצמו מספר, אי אפשר בכלל לספור את הריבוי הבחינות שזה יורד. ולכן, איך קוראים לזה בפסוק בשיר השירים? להיות ההמשכה מאור אינסוף ברוך הוא, להתלבש בתורה ולהיות קורא ושונה כנגדו, אזכיר את שמי, זה שהקדוש ברוך הוא ידבר דרך הפה שלך, זה שהוא יורד דרך התובנה שלך, הוא על ידי דילוג. לכן אומרים, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים. מה הכוונה? דיינו שבא, התגלו דרך דילוג וקפיצה, שלא על ידי השתלשלות עילה ועלול. זה בעצם הכוח הנפלא שיש בלימוד התורה, שהפסוק אומר, 60 ימים המלאכות, 80 פילגשים, ועל עומת אין מספר, עם כל שלבי התורה שבעל פה, שמביאים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא כאן למטה.